אתמול ברח, כאילו סיימתי וברח לי מהראש. משהו אישי ביני לבין רובן, מה אתם נדחפים?
לא, חלילה, חס ושלום. הייתה התנצלות פומבית כזאת.
סליחה. בפרטיות, אתם איתי?
י"ג,
כן. אנחנו דיברנו על המעבר בין מוסר כובש למוסר ישר במוסר הפרטי, של האישיות הפרטית בעבודת השם שלה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שהרב קורא לו הליכות עולמים. אנחנו עושים היקש, גזרה שווה, השוואה בין המוסר היחידי למבט שלנו על ישראל ותחייתו, כמו שקיים בעבודת השם הפרטית. אומר הרב, בפרטיות, בפרטיות פה לא הכוונה כאילו באופן פרטי, כי אנחנו עכשיו עוברים לדבר על הממד הרחב יותר, אלא בכוונה בפרטיות באופן בולט. בסדר? זה הכוונה פה בפרטיות. כלומר, בצורה בולטת, מתגלה חזון העולמים, עכשיו הרב עושה פה איזו הקדמה כזאת, בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. כשהקדוש ברוך הוא מוביל שינוי ומעבר בין תקופות, למשל היה לנו מעבר מתקופת הנבואה לתקופת תורה שבעל פה. זה בא לידי ביטוי גם באלמנט של חורבן בית ראשון וכדומה, בית שני. כשזה קורה, מה זה? כן, מעבר בין תקופות, כשזה קורה, יותר בולט חזון העולמים. אתה יותר יכול לראות את יד השם מנהלת את ההיסטוריה. כשיש מעבר בין תקופות. כמו למשל, מעבר ממצב שיש בקדש לחורבן וגלות. זה מעבר בין תקופות. אתה יותר יכול לראות מה הקדוש ברוך הוא מוביל בעולם, בהיסטוריה. בפרטיות מתגלה חזון העולמים. כן, חזון העולמים, הכוונה, הנהגת השם את העולם. מה החזון של העולם, מה המטרה והמגמה שלו. בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל, מה זה הכל? כל השינויים האלה והמעברים האלה לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית. כלומר, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דף צד זין עמוד א', ששת אלפים אימה ואלמה וחד חרוב, אלף אחד חורבן. מה זה החורבן? זה לא שהקדוש ברוך הוא יפציץ בפצצות אטום את כל העולם ויחריב את העולם ואז לא יודעים מה יהיה. לא, טעות, אלא חרוב, הכוונה, כמו שהרב אומר פה, שינוי סדרי בראשית. מהפכה עולמית, כל האנושות תשתנה, כל סדרי העולם ישתנו, בהרבה מאוד הקשרים, בסוף האלף השישי, עוד כמה, 200 ומשהו שנים, אז זה בערך מה הזמן שהכל יקרה אז. זה החרבה כללית, כאילו שינוי טוטלי של כל סדרי האנושות. עכשיו, כל פעם שיש שינוי קטן, קפיצת מדרגה קטנה, אז זה לקוח מהאלף השישי. כל פעם שהקדוש ברוך הוא כאילו רוצה לעשות שינוי בהנהגת העולם, אז הוא כביכול לוקח קצת מהחרוב הזה, מהאלף השביעי, ושם לנו פה קפיצות, דילוגים, שינויים בתוך ההיסטוריה, מעברים בין תקופות. מה אתה אומר, פינצ'ובר?
במה זה התבטא השינוי הטוטלי הזה?
מי שרוצה לדעת במה זה יתבטא, צריך לפתוח את הספר דעת תבונות של הרמח"ל, ולראות שהרמח"ל מסביר מה יהיה בכל אלף עד האלף העשירי, כולל. העולם שלנו לא ייגמר באלף השביעי, וגם לא באלף העשירי. אבל לפחות ידיעות מה יהיה עד סוף האלף העשירי, כתוב בהרבה ספרים פנימיים, בפנימיות התורה, ובאחד הספרים היותר גלויים, דעת תבונות של הרמח"ל, שם הוא מסביר איך החומר יזדקך, והאנושות תתרומם, ובעלי החיים ישתנו, וכל מיני דברים שיקרו בהדרגה עד שנגיע כולנו להיות, מה? נכון? מי שחושב על האבולוציה שהיא סותרת את התורה הזו, טועה, כמו שהוא כותב הרב, באיגרת כף המפורסמת. כל היהדות מדברת על אבולוציה בהקשר של תנועה עולמית לתיקון העולם. אוקיי. נכון. תשובה והשינוי שקורה בכל המציאות בפרטיות, מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה של החרבה הכללית הזאת מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. כל פעם שהארץ מזדעזעת, כלומר יש שינוי בין תקופות, זה לקוח מאותו האלף השביעי ששינוי דרמטי של כל המציאות. יהמו יחמרו ממיו, זה פסוקים בתהילים. ירעשו ערים בגאוותו, סלע, הקדוש ברוך הוא בגאונו מרעיש את כל הערים, כלומר משנה סדרי בראשית. נער פלגה וסמכו אלוהים קדוש משכן העליון, אלוהים בקרבה בלטימות יעזרה אלוהים לפנות בוקר. הביטוי פה הוא לפנות בוקר. כלומר שינויים הם סוג של לילה, יש איזו מציאות מסוימת, ואז פתאום הבוקר מהיר, פתאום התקופה משתנית, פתאום מתחילה לצמוח תקופה חדשה, כמו עכשיו גאולת ישראל, 2000 שנות גלות, ופתאום מתחיל אור הבוקר להאיר, לפנות בוקר. ואור הבוקר גם בראשית קדרותו, כלומר התקופה, אתם יודעים שהשלב הכי חשוך בלילה, והזמן נגיד הכי קר בלילה, זה דווקא לפני שהשם מזורחת. הייתי מצפה שקצת לפני שהשם מזורחת, דווקא יהיה קצת יותר חם ויהיה יותר אור. זה הפוך. לפני הזריחה, דווקא החושך הכי גדול, הכדרות הכי גדולה, מגיעה. שהכל לקוח הוא, ואור הבוקר גם בראשית כדרותו, שזה כאילו השלב הכי חשוך, מבהיקו מתוכו את האורה העליונה. מהי האורה העליונה? שהמוסר העליון דורש מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות. אני אסביר את המשפט קצת מסובך הזה. אנחנו עושים מקש, כמו שאמרתי לכם, סוג של גזרה שווה, השוואה בין המוסר הפרטי למוסר הכללי, למגמה בעולם. אז אנחנו דורשים מהפרטיות על כללות היש ושורש המציאות. כמו שראינו שיש מעבר ממוסר כובש למוסר ישר בפרטיות, אנחנו דורשים, עושים מעין דרשה כזאת, לכללות היש ושורש המציאות. ככה גם אנחנו צריכים להבין ששינוי תקופות בכלל המציאות, בכלל האנושות, בכלל העולם ובעם ישראל, למעבר כזה, גם כן סוג של מעבר מכובש לישר. כשבהנהגת העולם, הכוונה היא מעבר מנס לטבע. להבין את אחדותם של הנס והטבע, להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו דרך כל מסיבות הטבע, כמו שראינו, דרך כל הגלגולים והתהפוכות והפוליטיקה, זה מה שנדרש מאיתנו. כמו שאדם במדת השם הפרטית שלו צריך לעלות מכובש לישר, אז גם אנחנו במבט ההיסטורי שלנו, במבט הרוחני שלנו למציאות, צריכים לגדול ולצאת מהתפיסה הנמוכה שרואה את יד השם רק בנס, לראות את יד השם גם בטבע ולאחד את הנס והטבע. זה מה שנדרש מאיתנו, זה מה שהמוסר העליון דורש מהפרטיות, דיברנו על המוסר העליון, כן? זה הישר. דורש מהפרטיות, אנחנו לומדים מזה על כללות היש ושורש המציאות. שמה? שהנהגת העולם ועוז החיים, סיבוב העמים ותהלוכות הממלכות, כלומר, הנהגת העולם היא נעשית על ידי סיבוב עמים ותהלוכות ממלכות, פוליטיקה, לאומיות, של מדינות שונות, כל הדברים האלה קשורים להנהגת העולם. אתה הוא האלוהים לבדיך, לכל ממלכות הארץ, אתה אלוהים, לכל ממלכות הארץ, גם מה שקורה בממלכות הארץ, זה חלק מזה שאתה הוא האלוהים, שאתה הוא מנהיג את העולם. ואז הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. מה זה אומר שמתאחדים באחדות מהירה? מאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם, הם ענפה והתפשטות אורו. מה זה הנס? הנס זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה בולטת, כולם רואים בהשגחה ברורה. אז אתה לוקח את ההערה הזאת, את ההבנה הזאת, ורואה איך שבכל סעיפי הטבע מתגלה האור הזה של הנס, מתגלה יד השם. שאם אתה מסתכל עליהם מצד עצמם, הם בלתי מובנים לך. אבל כשאתה מסתכל עליהם לאור הנס, אז הכל מובן, וכל הטבע כולו מתגלה בכל תפקידיו. כל הטבע כולו, ככה אתה מסתכל עליו, בכל התפקידים שלו, בעולם ובאדם. בנפש היחיד ובנפש העמים. בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות. בעליותיהם וירידותיהם. בנכלי הפוליטיקה, הרב בכוונה משתמש במילה הזאת, נכלי. מה זה להיות נכלולי? זה, פוליטיקה זה נכלוליות, כמו שאנחנו יודעים. כל מי שקצת עוקב אחרי פוליטיקה יודע. וכל זה מלא כן, שם יד השם התגלה. בשגעונות המשתגעים. מה אתה אומר? ברמת ישראל וברמת כללות האש, המוסר הכובש זה להסתכל על, על יד השם רק בנס. כשאתה רואה את הקדוש ברוך הוא בנס, אתה אומר, הנה הקדוש ברוך הוא. אבל לראות את יד השם בטבע, זה כבר מבט גבוה יותר, מבט עליון יותר. כמו שאנחנו דורשים מהאדם הפרטי לעלות ממוסר כובש למוסר ישר, אז במבט העולמי שלנו אנחנו נדרשים להגביה את המבט שלנו ולהבין שיד השם לא מתגלה רק בנס, אלא גם בטבע.
אבל זה כן נכון להתייחס אליו בהתחלה כנס?
בוודאי, בראשית העולם, אז המציאות הייתה כזאת, שרק כשהקדוש ברוך הוא התערב באופן ניסי, אז ראו את יד השם כמו יציאת מצרים. אנחנו צריכים להתבגר, מה אתה אומר?
זה לא נס שהשם, שיד השם היא בדרך הטבע? זה לא דבר שהוא בעצמו נס?
נכון, הרמב"ן קורא לזה נס נסתר. זה סוג של נס. אבל קשה לנו יותר לראות את יד השם, אבל להגיד שבגלל שיש איזה פוליטיקאי באנגליה שהתחילו לדחוף את הצהרת בלפור, אז פה זה יד השם. כן? גם בשגעונות המשתגעים, דרך הכל הקדוש, בעורמת הערומים, הרמומיות, דרך הדברים האלה, הדברים יד השם. וגם בישרת לבב הישרים, דרך הרמומיות ודרך הישרות. בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבוהת הגיבורים, וגם ברוח החלש של החלשים. בכל, רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם, נשמת חיי עולם היא מופיעה. נשמת חיי עולם זה המגמה הכללית של כל ההיסטוריה, האידיאל האלוקי שמוביל את כל המציאות, מופיע בכל ודרך הכל. זה מבט בוגר. זה מעין המוסר הישר שיש בעבודת השם הפרטית. והיד נטויה. והזרוע מושלת. כן? ביד נטויה וזרוע, ביד חזקה וזרוע נטויה, אז הרב קוק בעולת ראייה מסביר שיד נטויה זה הופעת השם הגלויה. והזרוע... סליחה, יד חזקה. והזרוע הנטויה זה ביטוי ליד השם שמובילה כל הזמן את ההיסטוריה. אז הקדוש ברוך הוא, ידו נטויה, והוא כל הזמן מקדם את ההיסטוריה, ואת המגמה האלוקי, ואת הידיעה האלוקי, וגואל את עם ישראל. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, זוכרים את הכוזרי? הוא ידע שכל, ידע למשול, ידע לתת לכל כוח מכוחות החיים את מה שמגיע לו, ובאמצעות זה כל כוחות החיים עמדו אכן לפקודתו. כשהוא ביקש משהו מישהו, ישר עשו. היד נטויה והזרוע מושלת. משפטיך עמדו היום ככל עבדיך. אותו דבר גם פה, הכל. גם המשוגעים, גם החכמים, וגם הערמומים, וגם הישרים. הכל עבדיך. דרך הכל הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם ומנהיג אותו. וציפיית הישועה, עכשיו אנחנו מגיעים לישראל ותחייתו. עד עכשיו זה דיבורים כלליים. וציפיית הישועה, כשאתה מתרגל להביט במבט כזה, גם ציפיית הישועה שלך משתדרגת. אתה לא יושב בגלות, מחכים לנס. מחכים, זה ציפייה. אתה מצפה לישועה? בטח אני מצפה לישועה. איפה המשיח שיבוא על חמור לבן ויגל את כולם? זה ציפייה. חלק מהתפיסה החרדית, לא כולם ככה, אבל חלק. ציפיית ישועה כזאת היא ציפייה נמוכה, אבל אנחנו צריכים לעלות מכובש לישר, לעלות מציפייה נמוכה לציפיית ישועה גבוהה יותר. ציפיית הישועה הגבוהה חודרת היא אז ממעל השחקים ועד עם קטח תיות הארץ. היא יכולה לראות גם בגובה וגם בנס וגם בלמטה. היא רואה את הכל, את הישועה. כך אדם יכול לצופי ישועה לראות בהקמת מדינת ישראל, דבר שצריך להגיד עליו הלל ביום עצמאות, כי הוא צופי ישועה אמיתי, בגרות, בגדלות, בעמקות. אולי, הציפיית ישועה הזאת, אולי ממעמקים וערבות היא רוכבת. ערבות זה אחד מהרקיעים בשמיים. ומכרה בסקירה אחת את כל הנפלאות ואת כל המפעלות. נפלאות זה נס, מפעלות זה המפעלות בטבע שאנחנו עושים במעשים שלנו. המפעל המעשי, מפעלות. את כל האמת ואת כל השקר, את כל הצדק ואת כל הרשע. והנה הכל, גם הרשע וגם השקר התייצב בעבר ומתייצב בהווה. אכן, לפקודת אור דבר אלוהים חיים. שוב הרב מדגיש את הנקודה הזאת, שהכל עומד אכן, כמו שדיברנו קודם, גם פה, הכל עומד מוכן לפקודת דבר השם. הקדוש ברוך הוא פוקד וכולם משתתפים. גם הממלכות, גם הפוליטיקה, גם האמת, גם השקר, גם המשוגעים, גם הכל. דרך הכל, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וצריך אין הפקיחה בשביל לראות. ואם אין לנו, כי אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו צריכים להקשיב לאותם אלה שיש להם עיני פתיחה. כל דור ודור יש את האדם הגדול שרואה, ותלמידה ותלמידי תלמידי תלמידה, וככה האמת מתפשטת על ידי אלה שיש להם את העיניים לראות. אנחנו צריכים להתאמץ כמה שיותר לכוון את העין שלנו לעין של מעלה, להרגיל את המבט שלנו, על ידי זה שאנחנו לומדים את זה, על ידי זה שאנחנו מתאמצים לחיות ברובד חיים כזה ולהתבונן במבט כזה. אבל אנחנו צריכים לסמוך על גדולי ישראל שהם מקנים לנו את התמונה המלאה. ולעניות דעתי, כשם שהרב קוק התייחד בדורו, והרב ציודה אחריו, בנו ממשיך דרכו, התייחד בדורו, איך להסתכל, אז אתם כבר יודעים את המשפט ש... התייחד בדורנו. ומי שרוצה לראות תמונה מלאה, תמיד ישמע מה הוא אומר. על כל דבר. נו, זכות הרב ציודה, אמרת שתבדוק לי. עזרת השם, שר כוח. זו דעתי, אני לא מונע אתכם ממנה, לא תמנע טוב מבעלה, ואתם רוצים לדעת איפה הכתובת של הגדול ביותר בעניין הזה, אני יודעתי, שרם צביטאו, ורבים רבים חושבים כמוני. רבים רבים, אני מתכוון, תמידי חכמים בקנה מידה של גדולי הציונות הדתית. בעניינים האלה, הם הולכים תמיד אליו. מי אתם מכירים? הרב צבי קוסטנר, יש לו יחס של תלמיד לרב, הרב שלמה אבינר, יש לו יחס של תלמיד לרב, לרב אבינר, עוד שהם גדולים מצד עצמם. אבל בהקשר הזה, הוא מבחינתם גדול הדור, ויש רבים אחרים, הרב בלייכר, אמר שהוא גדול הדור, ורבים רבים אחרים. והראת העולם באור ישראל, כלומר, הציפיית הישועה העליונה, היא יכולה לחדור ולראות, להבחין, שהראת העולם באור ישראל, היא נשמת ההיסטוריה האנושית בגלוי, ונשמת כל היקום בחביון הזו. כלומר, נשמת האור של עם ישראל הוא הנשמה של כל ההיסטוריה באופן גלוי. כלומר, כולם יכולים לראות איך עם ישראל הוא סוג של לב באיברים, איך הוא משפיע מוסר ודעת אלוקים אמיתית ונכונה ומרומם את כל המציאות, וגם משפיע על כל היקור בחביון וזו. חביון וזו הכוונה בסתר, משהו פנימי, משהו נסתר. עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל בהכינו שמיים, שם אני. כלומר, הקדוש ברוך הוא היה לפני היקום, עוד לפני שהוא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל וכולי, שם אני, הקדוש ברוך הוא היה שם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא היה לפני היקום וברא את העולם שלנו, אז במילה הוא גם מוביל, מסדר אותו ומוביל אותו לתיקונו. איך? גם בדרך הטבע. בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, באיזוז עיינות תהום. ההכרה הזאת, שאנחנו לומדים אותה עכשיו, שוב הרב חוזר על היסוד החשוב, שככל שאנחנו יותר מכירים ככה ומסתכלים ככה למציאות, ככה המציאות משתנה בהתאם למבט שלנו. עין טובה פועלת, כמו שאמרנו, עין המכירה היא פועלת. ההכרה הזאת, על ידי אספקלריית הקודש, כמו שדיברנו על אספקלריה המהירה, ראינו את זה בסעיף י"ב, גם ראינו בסעיף י"ב, כל אשר תיטיב הדעת להכירו להבינו, כל תגלה האורות של המסיבות, כן תהיה שרן למטרתן. וגם ראינו את העניין הזה של האספקלריה המהירה, שמהירה לנבואה, ובזכות החוכמת ישראל העליונה הזו של האספקלריה המהירה, אנחנו זוכים להכרות. כן, כן. אנחנו זוכים להכרות האלה. ההכרה הזאת על ידי אספקלריית הקודש מתהפכת היא למעלה, לכוח פועל, לכוח סוקר, לכוח מחיה. בזכות האספקלריה המהירה הזאת, המבט הזה, זוכים להכרה כזאת, וההכרה הזאת היא עצמה פועלת, סוקרת ומחיה. וכל המפעלות הסבוכות, זה מה שקורה במסגרת הטבע, אשר בקרב כל משפחות העמים, פתאום, בזכות המבט הזה, אתה פתאום רואה איך שהכל מתגלה בתור מערכה סידורית. כל מה שאצל כולם בלגה, מלחמת עולם הראשונה, עמים וממלכות, פוליטיקה, פתאום אתה רואה פה את יד השם בצורה מסודרת. מי שקונה את המבט הזה, יכול פתאום להסתכל ככה על ההיסטוריה, על התהליכים שקורים. כמו שהרב קוק ידע לראות.
מה כאן הרב, זה פועל על
זה? זה פועל על ההיסטוריה. כשאתה מסתכל, נגיד אתה, אתה מסתכל על הקמת מדינת ישראל, אתה יכול להתעלם, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רואה פה את יד השם. כשאתה מסתכל על זה, אז זה יותר באמת יהיה יד השם. ככל שמסתכלים על זה יותר אנשים, גם חילונים וגם חרדים לצורך העניין, כי זה משהו שהוא סתם כזה, אז זה באמת נהיה סתם.
נכון, אבל זה פועל עליך.
פועל עליך ועל המציאות. נכון, אבל זה מאיץ את התהליך. זה מסייע לו, אנחנו פועלים אם כן. הקדוש ברוך הוא מביא גאולה דרך מדינת ישראל. ככל שיותר נסתכל עליה במבט הנכון, התהליך יהיה יותר מהיר, יותר מוצלח, יותר עם פחות ייסורים וכו'.
חלק מהפעולה עם זה כאילו הציפייה
הזאת. בדיוק, הציפייה החודרת, ציפיית הישועה החודרת הזאת, יכול להסתכל באופן כזה לטבע. ואז מה קורה כשאני מסתכל ככה לטבע? פתאום הכל מתגלה בתור מערכה סידורית. הכל נהיה מערכה מסודרת, הקדוש ברוך הוא לא... איזה... הכל אני רואה איך הקדוש ברוך הוא מוביל את הטבע ואת ההיסטוריה. אמנם מעופלת ומעופלת ומעופלת, יש ערפל והרבה אופל, זה הרבה סיגים, זה לא כמו נס יציאת מצרים שהכל חד וברור ויד השם. יש פה ערפל קרב והרבה אופל, הטובת נערה וצריך להעיר את זה. אבל הנערה תבוא ממקום אשר האורה תצא לעולם, מאיפה היא תבוא? מציאות מכלל יופי, אלוהים הוא יופיע. מתוך המבט השלם של האומה הישראלית בהכרה הנכונה של אספקלריית הקודש שמזהה נכון, כשהם ישראל מזהה נכון את תחדות הנס והטבע, המבט הזה יפיץ אור, זה הופך להיות כוח פועל. ברוך אתה אדוני אלוהינו עולם שהכל ימין.
אמן.
אז זה בעצם, הנערה הזאת שמופיעה, זה מסביר את מה שהרב אמר, שההכרה הזאת היא הופכת להיות כוח פועל, כוח סוקר, כוח מחיה. בגלל שאתה מפיץ אור על ידי המבט שלך, ואתה גם, ככל שיש לך יותר כישרון, אתה גם יותר מבין את זה, אתה גם יותר כותב את זה, הרב קוק, השיא של זה. אז הוא גם יכל להבין את זה, גם יכל לנסח את זה ולהסביר את זה. אבל ככל שזה יותר קיים במציאות, אז זה גם יותר פועל, כי אתה מפיץ אור, אתה רואה מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק מפיץ אור, ואתה יודע מה כתוב פה, ביד השם בהיסטוריה, הוא מסביר לך את כל התהליך, אז אנשים מקבלים תמונה שלמה, אנשים מסתכלים על זה ככה, אז זה עצמו הופך להיות ככה, אתה מפיץ אור, מפיץ נערה, מה אתה אומר?
ההיסטוריאנים שמנסים להסביר את ההיסטוריה, שאין להם את המבט הזה, זה מובט.
נכון, כלומר, היסטוריון שמתמקד במה היה... זה היסטוריון מוצלח, הוא באמצעות הכלי מחקר שיש לו, שאנחנו לא מזלזלים ביכולות המחקרית, גם ארכיאולוגיה וכדומה, למעט ממצאים שסותרים את התורה, ואתה אומר, מה סותר את התורה בכל זה? אבל בגדול, אנחנו לא שואלים את המחקר, אז מצוין, הוא חקר, אנחנו יכולים להשתמש במחקר שלו כדי לדעת מה היה, אבל כשההיסטוריונים נותנים פרשנות, יש איסטרו משהו, כאילו מדע ההיסטוריה, שזה נתינת... תדעת מבט, כן, היסטוריוגרפיה, משהו כזה, שזה כאילו הסברת התהליכים, שם הם יכולים לטעות לגמרי, כי אנחנו יודעים את התהליכים האמיתיים, הפנימיים, העמוקים שחוללו את כל התהליכים ההיסטוריים האלה. ויש איגרת מפורסמת שהרב טאו חוזר להם בלי סוף, בסוף ג', לא, בסוף ב', שדניאל אומר, לא כאילו כל ספריה ושופריה, וכיצור, כל החתומים, כל הידיים, הם לא יודעים לקרוא את יד השם, הוא קרא את החלום שם של בלשצר וזה. הרב לוקח את הביטוי הזה ובעצם אומר, אנחנו יודעים לקרוא את אותיות השם בהיסטוריה. רק עם ישראל יודע. לקרוא באמת לאן הכל הולך, מה כל שלב, מה התהליכים וכו'. עכשיו הרב, מכאן עד סוף הפסקה, מסביר את הסיבה לגאולה בדרך הטבע. הרב מסביר את אחדות הנס והטבע. עכשיו, למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא, כבר דיברנו על זה בעבר, נדבר על זה שוב גם עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא גואל בדרך הטבע ולא גואל בדרך נס? והכל יהיה ברור, ולא צריך דרך כל מסיבות הטבע המפותלות והמאורפלות והמאופלות. אז מפה הרב מסביר מה הסיבה לגאולה בדרך הטבע, כיוון שרוח אלוהים אמת, המתפשר לכל מערכות האדם, הרי אולי את הטבע מתחתיתו על מרומי הקודש, כי המטרה שלנו לגאול את הטבע ולהרים אותו אל הקודש, ולא לזנוח אותו מאחור. לכן הגאולה גם צריכה להיות בדרך הטבע. טוב, בעזרת השם נראה את זה. מחר, עד סוף הסעיף, מחר יום.
חמישי.
אז אנחנו נגמור את י"ג מחר, ושבוע הבא, יום ראשון אני לא נמצא, שבוע הבא, יום שני, נתחיל את י"ד, נמשיך הלאה, בעזרת השם, חזקו ואימצו.
תודה רבה.
אתה מבסוט שזה יום חמישי כי נוסעים הביתה. אתה לחוץ בית. תשאיר פה שישמעו מי זה לחוץ בית. תשאיר. תשאיר בדורות הבאים.